הגענו לדף סמך זין עמוד ב' למטה במשנה, אחרי שהכהן שלח את סיר המשתלח, מה עושים? בא לו אצל פר וסיר הנשרפים, הכהן הגדול מגיע לפר ולסיר הנשרפים, זה חטאות הנשרפות, כלומר, אחרי שמתירים את האמורים, לא אוכלים את הבשר, אלא הבשר נשרף מחוץ לירושלים, במקום שמיוחד לכך. אז הוא קורא אותה והוציא את אמוריהם, ונתן במגיס, שם את האמורים שהוא צריך להקטיר על המזבח, במגיס, בכלי שרת, והקטירן על גבי המזבח, ואחרי זה מקטיר אותם על גבי המזבח. כלען במקלעות, הוא תולה אותם במין מוטות כאלה, שאחרי זה ארבעה כהנים סוחבים אותם, ומוצאים אותם מחוץ לירושלים ולבית השריפה. וממתי מתאמים בגדים? למדנו, השורף אותם יכבס בגדה ורחץ בשרו במים, ממתי בדיוק השורף אותם, העוסקים בכך, הבגדים שלהם נטמאים, משיצאו לחוץ לחומת העזרה. זאת דעת הנקם, ברגע שמצאים מהעזרה. רבי שמעון אומר, מי שיצית הוא ברובן, אחרי שהאש תוחז ברוב האיברים. אומרת הגמרא, למדנו בקטירן לגבי המזבח, האם באמת מקטירים אותו מיד? הרי עוד יש לנו עבודות לפני שמקטירים אותם. נכון, הוא קורע ומוציא את אימוריהם, אבל עוד לא מקטיר אותם. הוא עדיין לבוש בגדי לבן, כפי שנראה בפרק הבא, הוא עוד צריך לקרוא בתורה, וצריך איזה לעשות, ללבוש בגדי זהב, ולהקיב את העיל ואל העם וכו'. אז באמת אומרת הגמרא, מתקנת אימה, הכוונה להקטירן על גבי המזבח. הוא נותן במגיס כדי להקטיר אותם אחר כך שיגיע זמנם על המזבח. כלען במקלעות, אמרנו, אמר רבי יוחנן, כמין כליעה, סוג של כליעה על המוטות. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, מה בדיוק הדין של ניתוח הפר והשעיר אחרי שמוצאים אותה לבית השריפה? מוצאים את הבשר לבית השריפה, השאלה היא מנתחים, כלומר חותכים את הבשר לפני ששורפים. אז אומרת הברייתא תנא, לא היה מנתחה ניתוח בשר עולה, אלא אור על גבי בשר. היו מנתחים את הפר והשעיר של יום הכיפורים, אבל לא עושים את זה באותה צורה של ניתוח שמנתחים את בשר העולה. מה הוא עושה עם בשר העולה? הוא מפשיט קודם כל את האור, ואחרי זה חותך את הבשר. כאן, אור על גבי בשר. הוא חותך, מנתח אותם, כשהאור עדיין על גבי הבשר. הוא לא מפשיט אותם לפני כן. מאיפה לומדים את זה? מנהלי, מילי דתניא רבי אומר, נאמר כאן אור ובשר ופרש. נאמר להלן אור ובשר ופרש. כן, נאמר כאן עניין, פר וסיר שיום הכיפורים. מה כתוב בפסוק? ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ופרשם. גם בשריפת פר כהן המשיח, אותו דבר. אם הכהן הגדול חטא בשגגה, אז מביא פר לחטאת, גם כאן כתוב, ואת אור הפר ואת כל בשרו, על ראשו ועל קרב יקרבו פרשו. מה לומדים? מה להלן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט? כמו ששם ביאן שריפת פר כהן המשיח, זה רק ניתוח, רק חיתוך בלי הפשט, גם כאן אותו דבר, פר וסיר יום הכיפורים, על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. מאיפה לומדים ששם זה רק ניתוח ולא הפשט? ואתה מנהלן? תתן ישן ברייתא. כתוב בניין פר כהן המשיח, ואת אור הפר ואת כל בשרו, את ראשו ועל קרב, וקרבו ופרשו והוציא. מה זה והוציא? הוציא משהו שהוציא, עושה פעולה אחת של הוצאה, עם כל מה שיש לפני כן, וקרבו ופרשו. מלמד שמוציאו ושלם, הוא לא מנתח לפני שהוא מוציא, הוא מוציא אותו יחד עם פרשו וכו'. יכול לשרפנו שלם, אם הוציא אותו שלם, אז אולי גם צריך לשרוף שלם, ובכלל לא נתח את הבשר. יש לנו גזירה שווה לעולה, נאמר כאן ראשו וקרב, נאמר להלן ראשו וקרב, מה להלן לידי ניתוח, אף כאן לידי ניתוח, כמו שבעולה מנתחים, גם כאן מנתחים. מי ששורף את הפר כהן המשיח, ששורף את הבשר הזה, צריך לנתח. אם צריך לנתח, אולי צריך להפשיט את האור קודם. אם הלן על ידי הפשט, אף כאן על ידי הפשט. תלמוד לומר וקיבו פרשו, מהי תלמודה? אמר הפאפה, כשם שפרשו בקיבו, כך בשרו באורו. עלימו לביקרי פה, מכיוון שכתוב, מוציאים את כל הקורבן בהוצאה אחת, כולל עם הפרש, כולל עם האור. מקישים פה הוצאת אורו ובשרו להוצאת קיבו ופרשו, כמו שעניין. שהוא לא מוציא את הפרש לפני כן, אלא מוציא את כל הבשר בפעם אחת, כך גם הוא מוציא את כל הבהמה עם האור עדיין על הבשר. בעצם יוצא שהוא מנתח שעוד האור על הבשר. זה הלימוד העיקרי פה. למדנו במשך המשנה, מתי מתאמים בגדים? מי שיצאו לחוץ לחומת העזרה, רבי שמעון אומר, מי שיצאת האור ברובן. הגמרא מביאה ברייתא עם מקור לכך, תנוע בנן, כתוב לעניין פר וסיר יום הכיפורים, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו. להלן אתה נותן להם שלוש מחנות, וכאן אתה נותן להם מחנה אחת. כלומר, פר כהן משיח ופר אליהם דבר של ציבור, אנחנו יודעים שצריך לסוף אותם מחוץ לירושלים. זה שלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, כלומר הר הבית, ומחוץ לירושלים, גם מחנה ישראל, אלא אך ורק מחוץ לירושלים. ואילו כאן, עכשיו זה מה הלימוד לכך? אנחנו נראה להלן בברייתא. אבל בכל ולמדו ששלוש מחנות. כאן בפר וסיר שיום הכיפורים, שכתוב רק פעם אחת יוצאים מחוץ למחנה, משמע, שבאמת מוציא רק ממחנה שכינה, כלומר שורפים אותו בהר הבית, זה ודאי לא נכון, אנחנו יודעים שזה לא נכון. גם פר וסיר שיום הכיפורים שורפים מחוץ לשלוש מחנות. הגמרא לא מסבירה קצת הלימוד, נראה את זה אחר כך, אבל זה דבר פשוט. אם ככה המילים יוצאים מחוץ למחנה, בעצם מילים מיותרות. אם כן למה נאמר מחוץ למחנה, לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה, מחנה אחת, בתמים בגדים. להגיד לנו, שאחרי שהוא יצא ממחנה אחת, יש פה דין מיוחד. מי שעוסק בשריפה, עוסקים בכך מתמים בבגדים שלהם. נכון. זה ברור שאי אפשר לשרוף את הבשר אחרי שיוצאים מחנה אחת, אבל אחרי שיוצאים מחנה אחת, מי שעוסק בכך, הבגדים שלהם נטמאים. זה הלימוד. מה הלימוד לכך שבאמת הפער אליהם דבר של ציבור ופער כהן משיח נשרפים מחוץ לשלוש מחנות? ואת המנהלן, דתניה כתוב ברייתא אחרת, והוציא את כל הפער חוץ לשלוש מחנות. איך אנחנו יודעים שזה חוץ לשלוש מחנות? אתה אומר חוץ לשלוש מחנות, הוא אינו אלא חוץ למחנה אחת. כשהוא אומר בפער העידה, בפער אליהם דבר של ציבור, כתוב והוציא את הפער מחוץ למחנה. אין תמוד לומר, שרי כבר נאמר ושרף אותו כאשר שרף את הפער הראשון. לא צריך להגיד, בעניין פער אליהם דבר של ציבור, הוציא מחוץ למחנה, כי כבר יש. יש גזירה שווה, ושרף אותו כאשר שרף את הפער הראשון. התורה בעצמה משווה את שריפת פער העידה לשריפת פער כהן משיח. כבר שנאמר בפער כהן משיח שנשרף מחוץ למחנה, אז אם כך, מה תמוד מחוץ למחנה, צריך עוד מחנה, ניתן לו מחנה שנייה. כלומר, מחנה שנייה זה מחנה לביאה. ועוד לימוד שומע מחוץ למחנה בדשן, או הוצאת הדשן. כשהדשן מתרבה למזבח, אז מצווה מהתורה להוציא מחוץ למחנה. למה כתוב פה גם כמחוץ למחנה? לא צריך להגיד את זה, למה שהרי אין תרבות לומר? שהרי כבר נאמר לגבי פרים הנשרפים אל שפך הדשן. הרי מה כתוב לגבי פרים הנשרפים? שמוצאים אותם ממקום שריפתם ומקום שמוצאים לשם את הדשן. הרי שאנחנו יודעים שמוצאים את הדשן מחוץ למחנה. אז למה צריך להגיד מחוץ למחנה בתורה? או, זה מחנה שלישי. תן לו מחנה שלישי, לקבוע מקום מוצא הדשן, ושריפת אחות הנשרפות, חוץ לשלוש מחנות. אם ככה למדנו, שפער אליהם דבר של ציבור, וגם פער כהן משיח, מוצאים חוץ לשלוש מחנות. עכשיו, כל הלימוד הזה שלמדנו עכשיו, זה דעת הנקמה. מי שיצאו חוץ לחומת עזרה, כי אמרנו המילים, חוץ למחנה, מילים מיותרות. אמר נגיד רבי שמעון, רבי שמעון אמר, שמי שיצית הוא ברובן, מתי מתאמים בגדים? שהאש נאחזת ברוב העיוורים, אז מי שעוסק בשריפה, נטמאים לו הבגדים. מה הוא עושה מהמילים מחוץ למחנה? ורבי שמעון, אי מחוץ למחנה, מה עביד לי? מבעל הלכתתני, אומר זאת, בברייתא אחרת, רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בעניין פר וסיר שיום הכיפורים מחוץ למחנה. נאמר להלן בשחיטת פרה אדומה מחוץ למחנה, יש פה גזירה שווה. מה כאן חוץ לשלוש מחנות? אף להלן חוץ לשלוש מחנות. ומה להלן במזרחה של ירושלים? אף כאן במזרחה של ירושלים. כלומר, אכן, שחיטת פרה אדומה ופר וסיר שיום הכיפורים, יש פה גזירה שווה. כמו בשחיטת הפר וסיר שיום הכיפורים, זה חוץ לשלוש מחנות, כפי שראינו עד כה, השווינו את זה לפר, אין דבר של ציבור וכו'. גם כאן שחיטת הפרה אדומה זה חוץ לשלוש מחנות, כלומר חוץ מירושלים. ויש גם גזירה שווה לומדים מפרה אדומה לפר וסיר שיום הכיפורים. מה להלן בין שחיטת פרה אדומה זה במזרחה של ירושלים? אז גם כאן שריפת פר וסיר שיום הכיפורים למזרחה של ירושלים זו דעת רבי שמעון. כך הוא לומד את זה לפי הדעה של רבי אליעזר בברייתא. ורבנן, דעת הנקמה שמשתנו, איך ישרפו, איפה הם שורפים? הרי הוא לא לומד פה גזירה שווה משחיטת פרה אדומה לשחיטת פר וסיר שיום הכיפורים. הוא מביא ברייתא נוספת, כי דתניא, היכן נשרפים החטאות הנשרפות? לצפונה של ירושלים. מכיוון שבעצם כולם חטאות, וכל מעשה חטאות, כמו השחיטה, קבלת הדם, הכל בצפון, לכן גם שורפים בצפונה של ירושלים. וחוץ לשלוש מחנות. רבי יוסי אומר, בית הדשן נשרפים, ובית הדשן נשרפים, כי כתוב בחטאות הנשרפות על שפך הדשן. כלומר, צריך לתת שם דשן מהמזבח, לפני שישורף שם את החטאת. מכיוון שצריך לשרוף את החטאת, במקום שכבר נקרא שפך הדשן. לכן לוקחים כאן קודם כל דשן. עכשיו, כתוב רבי יוסי אומר, בית הדשן נשרפים, משמע שתנא קמא לא סובר כך. מי זה התנא שחולק על רבי יוסי? אמר רב אמן תנא דפדיגי רבי יוסי. מי אומר שלא צריך להקדים שם קודם כל דשן על המזבח, למרות שכתוב על שפך הדשן? רבי עזר בן יעקב ודתניא כתוב בעניין פר כהן משיח, שפך הדשן יישרף, שיהיה לשם דשן. כלומר, מלמד שצריך בעצם לשים דשן לפני שהוא שורף את החטאת. הוא צריך לשרוף את החטאת במקום שנקרא שפך הדשן. אז זה דעת הנקמה, כמו שלמדנו עד כה, רבי יוסי גם פה בברייתא. אבל רבי עזר בן יעקב אומר לו, שמקומו משופח, שפך דשן בו לא מלמד שהוא צריך לשרוף את החטאת במקום שיש שם כבר דשן. אלא הכוונה שהמקום יהיה משופח, משופח הכוונה מדרון. הפסוק מכנה מדרון שפך הדשן, מקום כזה שאם ייתנו שם דשן יישפך מחמת המדרון. זה מה שאומר רבי אליעזר בן יעקב, הוא חולק על רבי יוסי. אבל אביי לא מקבל זה. אמר לי אביי לרב, הדינו מקומו משופח ופלג. אולי אין נחלוקות על הקמה של הברייתא הזו. ורבי אליעזר בן יעקב, אם צריך מקום שריפת החטאת להיות מקום מדרון או לא. רבי אליעזר בן יעקב לומד שצריך להיות מקום מדרון, אבל תנא קמא אומר שלא. מי אמר שהוא חולק על רבי אליעזר בן יעקב, חולק על רבי יוסי? יכול להיות שכולם מודים שצריך לשים שם דשן לפני ששורף שם את החטאת. אי אפשר להוכיח את זה מהברייתא הזאת. והגמרא מסיימת פה עם ברייתא, שלפי רבי שמעון, מתי בדיוק נטמאים העוסקים בשריפת פר וסיר של יום הכיפורים? תנו רבנן, כתוב בברייתא, והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ בשרו במים. מה זה השורף? השורף את הבגדים, ולא מצית את האור ולא מסדר את המערכה. כלומר, רק השורף, מי שעוסק ממש בשריפת גוף החטאת, הוא נטמא ובגדיו נטמאים. כתוב השורף אותם. אבל לא מי שמצית את האור, לא מי שמסדר את המערכה לפני ההצתה. איזו השורף? מה הכוונה השורף? זה המסייע בשעת השריפה, הוא בפועל מהפך ועושה סיוע בשעת השריפה. יכול אף מי שנעשו אפר מטמאים בגדים, אחרי שהבשר נהיה אפר, יכול להיות שגם מי שעוסק רק באפר, הוא גם בגדיו נטמאים, תמוד לומר, והשורף אותם מטמאים בגדים, דווקא מי שעוסק בשריפת גוף או בשר מטמאים בגדים, אבל לא מי שנעשו אפר, אז אינם מטמאים בגדים. אבל זה רבי שמעון אומר, הפר מטמא, ניתח הבשר לא מטמא בגדים. אבל זהב רבי שמעון אומר, זה לא רק צריך שיהיה אפר כדי שלא יטמא, אלא ברגע שאדם בעצם ניתח הבשר, ברגע שנמס הבשר של הפר ושעיר, אז כבר הבגדים לא נטמאים. מהי ביניים? מה בדיוק ההבדל ביניהם? מיק ביניים זה שוויה חרוכה, כלומר, כשחרך את הפר ואת השעיר, והבשר ניתח, נמס, אבל לא נעשו אפר, אז זה הנפקא מינה בין רבי זהב רבי שמעון לבין תנא קמא. הגענו למשנה הבאה בסמכת עמוד ב', אמרו לו כהן גדול, הגיע שעיר למדבר, כלומר אמרו לו, השעיר כבר הגיע למדבר, ולכן אפשר להמשיך את סדר העבודה. איך היו יודעים את זה? אמנם היהודים שהגיע השעיר למדבר, דרכאות היו עושים, היו צופים עומדים בין הירושלים לבין צוק, ומניפים בסודרים. כשהגיע השעיר לצוק, הצופה הקרוב ביותר היה מניף איזה סודר, הסמוך לא ראה את הסימן, הניף גם הוא סודר, וכולי, עד שמגיע לירושלים, ויודעים שהגיע השעיר למדבר. אמר רבי יהודה, אבל לא סימן גדול היה להם, לא היה צריך לכל זה, למה? מירושלים ובית חידודו, מירושלים ועד תחילת המדבר בו נמצא הצוק, שלושה מילים. הולכים מיל וחוזרים מיל, כלומר יקירי ירושלים המלווים את המשלח, אז הם הולכים מיל על הסוכה הראשונה, חוזרים מיל ושוהים כדי מיל, ואז בעצם יודעים שעבר הזמן ללכת שלושה מילים, וכך יודעים שהגיע הסיר למדבר. כלומר לפי רבי יהודה באמת, אנחנו נראה ששלושיתה מיוחדת. כיוון שהגיע הסיר למדבר, כבר נעשה מצוותו, לא צריך לחכות עד שבפועל באמת, הסיר המשתלח נשלח באמת לצוק. אבל לפי תנא קמא זה לא כך, לכן הם צריכים את הסודרים. רבי שמעון אומר, אבל לא סימן אחר היה להם שהגיע הסיר למדבר. לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל, וכשהגיע הסיר למדבר היה לשון מלבין, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשל יגלבינו. הגמרא בית אומר לדעת רבי יהודה, אמר רבי ישמע מינה, בית חידודו במדבר קיים ממש מה שרבי יהודה אומר, בית חידודו הכוונה בתחילת המדבר, והקמה שמלה זה בא ללמד אותנו כסבר רבי יהודה, כיוון שהגיע סיר למדבר נעשה מצוותו, כלומר לא צריך לחכות בפועל עד שסיר המשתלח יישלח מהצוק, אלא ברגע שהגיע למדבר נעשה מצוותו, ורשאי הכהן הגדול להמשיך בסדר העבודה לפי רבי יהודה. בזה סיימנו את הפרק, הדרן הלך שני סירי, ממשיכים ומתחילים את פרק שביעי. בא לו כהן גדול כדי לקרות, כלומר אחרי שסיימנו את סיר המשתלח, אז הכהן הגדול בא לעזרת נשים כדי לקרוא ברבים את פרשיות התורה שעוסקות בענייני יום הכיפורים. הוא מגיע בעצם מהעזרה אל עזרת נשים, והוא קורא בתורה. אם רצה לקרוא בגדי בוץ, קורא. אם הוא רוצה לקרוא כשהוא עדיין לבוש בגדי לבן, כמו שהוא עבד במשך היום, אז קורא. אם לאו, קורא באיסטל הלבן שלו. אם הוא רוצה, יכול לקרוא בעצם מין חלוק לבן מבגדיו הפרטיים. כלומר, קריאת הפרשיות בציבור לא צריכות לעשות דווקא בבגדי כהונה המקודשים. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותן לראש הכנסת, השמש נותן אותו לספר תורה לראש בית הכנסת, אחרי זה ראש הכנסת נותן לסגן, סגן הכהן הגדול, הסגן נותנו לכהן הגדול, הכהן הגדול עומד ממושבו, הוא מקבל את ספר תורה מהסגן וקורא איזה פרשיות הוא קורא, פרשת אחרי מות, זה פרשת סדר עבודת יום הכיפורים, אך בעשור, שם כתוב שאיסור המלאכה ומצוות התענית ביום הכיפורים, וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר לשומעים יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. ופרשת בעשור שבחומש הפקודים, ספר במדבר, שם כתוב על קורבנות המוסף של יום הכיפורים, אז הוא קורא על פה, במקום לקרוא אותו מהכתב, הוא קורא על פה, ונראה בדיוק למה בגמרא. אחרי זה הוא מברך, הוא מברך עליה, אחרי הקריאה, שמונה ברכות, על התורה, זה הברכה הרגילה שאומרים אחרי כד התורה, שנתן לנו וכו', ועל העבודה, על עבודת המקדש, שרצה בעמך ישראל, ועל ההודעה, מודים אנחנו לך, על מחילת העוון, מכרו לעוונותינו ביום הכיפורים הזה, ועל המקדש בפני עצמו, מתפלל תפילה מיוחדת על בית המקדש, הבוחר במקדש, ועל ישראל בפני עצמה מתפלל תפילה מיוחדת על עם ישראל, הבוכה בעמו ישראל, ועל ירושלים בפני עצמה, ועל הכהנים בפני עצמן, זה בחר וזהור של אהרון, ועל שאר התפילה הברכה שכוללת כל שאר העניינים שהוא מתפלל להם. זה השמונה ברכות. הרואה כהן גדול כשהוא קורא, מי שרצה לצפות בקריאת התורה, אין הוא רואה פר וסיר הנשרפים, לא יכול כמובן לראות את הפר הסיר הנשרפים מחוץ לירושלים. וגם הפוך, הרואה פר וסיר הנשרפים, לא רואה כהן גדול כשהוא קורא. מדוע? לא מפני שאינו רשאי, ודאי שמדם רשאי לראות את שניהם, אלא שהייתה דרך רחוקה ומלאכת שניהם שווה כאחד. הרי שני הדברים נעשים בבת אחת, יש מרחק רב בין אדם לא יכול להיות בשני מקומות בבת אחת. הגמרא מדייקת כמה דינים מהמשנה. אומרת הגמרא מדקטני ביצטית לבן משלו, מזה שלמדנו שמותר לכהן גדול לקרוא את הפרשיות בחלוק לבן מבגדיו הפרטיים, מכלל זה קרא לעב עבודה, כנראה שקראת הפרשיות לא נחשבת עבודה. אם זה נחשב עבודה, כמובן הוא היה צריך לבוש בגדי כהונה. מצד שני כתוב, קטן אם רצה לקרוא בגדי בוץ, קורא אם רוצה, הוא יכול אפילו גם לקרוא בבגדי בוץ, בבגדי העבודה שלו, איך זה יכול להיות? בבגדי עבודת כהן הגדול, איך זה יכול להיות? שמע מינה, כנראה שיש עוד כלל, בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם, כפי שנראה עוד מעט יש מחלוקת בזה. מותר לכהנים ליהנות מבגדי הכהונה גם בשעה שלא עוסקים בעבודה. ואם זה איסור מילה בקודש. אומרת, אם למשל אני קריאה לצורך עבודה, בסדר, הקריאה עצמה לא עבודה. אבל בכל זאת קריאת פרשיות זה שונה משאר הדברים. למרות שהקריאה עצמה לא נושא בעבודה, היא נצרכת לסדר העבוד היום, היא מעכבת את העבודה. ולכן זה צורך העבודה, לכן מותר לקרוא בזה בבגדי בוץ. אבל לא כל דבר שמותר לעשות ליהנות בעצם בבגדי בוץ. והגמרא מסבירה מדוע באמת דנים בזה, כי יש בזה ספק, היא באה אליי. בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם, או לא ניתנו ליהנות בהם, באמת שאלו האם מותר לכהנים ליהנות, גם שלא בשעת עבודה בבגדי כהונה או לא. ותשמע הביאו ראיה ממשנה בתמיד, כתוב לא היו ישנים בבגדי הקודש. והגמרא מדייקת, שינה עוד לא. המחלך לי. כלומר, הכהנים אסור היה להם, או לא היו ישנים בבגדי הקודש. משמע רק שינה, לא הותרה לכהנים כשהם לבושים בגדי כהונה. למה? יש חשש הפרחה וכדומה, ביזוי לבגדי הכהונה, אבל מחלך להם מותר לאכול. ומכיוון שמותר לאכול, משמע שמותר לעשות בעצם כל פעולות הרשות. רק שינה זה משהו מיוחד שלא עושים. הרי שבעצם מותר ליהנות מבגדי הקודש. אומרת, כמו הדין משנה אכילה, אולי לא האכילה זה שונה. לצורך עבודה, כדתניא, ואכלו אותם, אשר כופר בהם. מנמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, הרי אכילת הכהנים את הקורבנות זה דבר קדוש, זה משלים את כפרת הקורבן של בעלי הקורבן, ולכן מותר אולי לאכול בבידי כהונה, אבל שאר דברי רשות אסור. אומרת גמרא, לא, למדנו במשלב תמיד שינה לא, משהו שאר דברים מותר, שינה הוא דלא, הילוכה מעלכה, אבל משהו מותר לכהנים ללכת, לטייל בהם, ולעשות כל דבר רשות, בסדר, האכילה זה משהו שמצווה, אבל סתם ככה, אמרנו רק שינה לא הותרה בבידי כהונה, או שאר דברים מותר. אומרת גמרא, בדינו דהולכה נמי, באמת, מראוי שהמשנה לא תאמר גם הליכה בבידי כהונה אסורה. כלומר, זה לא רק באמת, לא צריכים לבוא ולומר רק שינה, אלא גם שאר הדברים. וסיפה צריך אליי, כל הסיבה שהביאו דווקא שינה, זה בגלל סיפה, הקטע של המשנה. כתוב בסיפה, פושטים ומקפלים ומניחים תחת ראשיהם. לא היו ישנים בבגדי הקודש, מה היו עושים? פושטים ומקפלים, מקפלים בבגדי הקודש, ושמים אותם תחת ראשיהם. הביאו שינה, רק ללמד אותם את הדין הזה. אומרת הגמרא, אם אתה אומר בעצם שמותר לקפל בגדי הקדונה מתחת לראשים, אז ודאי שמותר לעשות, מותר ליהנות מהם. פושטים ומקפלים ומניחים אותם תחת ראשיהם, שמע פינה בידי כולן ניתנו ליהנות בהם, עד רבה. אומרת גמרא, אמר פאפה, לא, אין הכוונה תחת ראשיהם ממש, כמו קרית. אמר פאפה, לא תימא תחת ראשיהם, אלא אימא כנגד ראשיהם. היו מקפלים אותם ומניחים אותם ליד הראשים שלהם, אבל לא היו נהנים בכלל מהבגדים בשעת השינה. מכאן למדו עוד משהו נוסף לגבי תפילין, ואת זה נראה בעזרת השם בדף הבא. חזק וברוך.